שלום לכולם, אנחנו עומדים בדף מ"ז במסכת סנהדרין, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף מ"ו עמוד ב', 10 שורות מלמטה. אחרי שדיברנו על המקור לקבורה מן התורה, ניגשת הגמרא לשאלה חדשה. מהי מטרת ההספד? האם מטרתה היא לכבוד החיים, קרובי משפחת הנפטר, או מצד שני היא לכבודו של הנפטר בעצמו? ישנן שתי נפקמינות בעניין. הנפקמינה הראשונה היא אם הנפטר בעצמו ביקש שלא יספידו אותו. אם המטרה של ההספד היא שאנחנו רוצים לכבד את הנפטר, אז לא מספידים אותו ושומעים לדבריו. לעומת זה, אם מטרת ההספד היא שאנחנו רוצים לכבד את הקרובים החיים של הנפטר, אז יספידו אותו בכל זאת. הנפקמינה השנייה, האם אפשר לכפות את הקרובים לשלם עבור ההוצאות של ההספד? אז זה תלוי. אם ההספד הוא לכבוד הנפטר, אז מוציאים מהירושים את הכסף בעל כורחם. לעומת זה, אם ההספד הוא לכבוד הקרובים החיים של הנפטר, אז לא יכולים להכריח אותם ולא מוציאים בעל כורחם את הכסף עבור ההספד והספדנים. על השאלה הזו של הגמרא, מהי מטרת ההספד, מביאה הגמרא 9 ראיות שונות, כאשר בראיה התשיעית והאחרונה תוכיח הגמרא שבעצם המטרה של ההספד היא לכבוד הנפטרים. את הראיות אנחנו נראה עד דף ממזיין עמוד א' באמצעו. הראיה הראשונה של הגמרא היא מאברהם אבינו שבא לספוד לשרה ולבכותה. המתינו עם הלוויה של שרה עד שיבוא אברהם להספיד אותה. והשו את הקבורה שלה, והיה פה ביזוי המת, ואף על פי כן חיכו עד שאברהם יגיעו. מה אנחנו רואים מכאן? שבעצם ההספד הוא כבודו של הנפטר, בשביל כבודה של שרה. עונה הגמרא, לא נכון, אי אפשר להביא מכאן ראיה. אפשר להגיד שההספד בעצם הוא הכבוד של קרובי הנפטר החיים. ולשרה עצמה זה היה כבוד שאברהם יתכבד בה ויספיד אותה. עכשיו מנסה הגמרא ראיה שנייה. כמו שהזכרנו אתמול בשיעור, אביה בן ירובעם היה היחיד ממשפחתו שזכה לקבורה. ומסופר בספר מלכים שכל ישראל ספדו לו וקברו אותו. אז אם נגיד שההספד הוא כבודו של הנפטר, אז ברור, אביה הוא היחיד מכל משפחתו שהקדוש ברוך הוא העיד עליו שהוא צדיק באופן יחסי ואפשר להספיד אותו. ולכן אני מבינים למה הקדוש ברוך הוא בעצם סיבב שאכן יספדו אותו כל ישראל. אבל אם ההספד הוא לכבוד קרובי הנפטר החיים, או בכלל קרובי הנפטר הם הרי היו רשעים, אז מדוע כתוב שספדו אותו? אם כן ראיה שאכן ההספד הוא כבודו של הנפטר. דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות באמת שטעם ההספד הוא משום כבודם של החיים, והסיבה שבכל זאת הספידו את אביה היא אך ורק בגלל של הצדיקים, כמו לאביה, נוח שיספידו אותם, אבל לא בגלל שיש עניין או מטרה בכך שיספידו את הנפטר. הראיה השלישית היא מספר ירמיהו, שם מסופר על אנשי הנתות הרשעים שהקדוש ברוך הוא קילל אותם בנבואה שלא יספדו ולא יקברו. לכאורה ניתן להוכיח מכאן שההספד הוא משום כבוד המתים. כי אם מטרת ההספד היא לכבד את החיים, בוודאי יהיו לאנשי הנתות גם קרובים צדיקים שאין כל סיבה לפגוע בהם. אז אם כן ראיה שמטרת ההספד היא לכבוד המתים, עונה הגמרא לא. יכול להיות באמת שאפשר להגיד שההספד הוא באמת כבוד החיים. אבל זה לא מכבודם של החיים הקרובים של אותם אנשי הנתות להתכבד בכבוד הרשעים. הראיה הרביעית גם היא מספר ירמיהו. ירמיהו מבטיח לצדקיה לפני מותו שהוא יזכה להספד לאחר מותו, ולכאורה יש פה ראיה עוד פעם שאכן ההספד הוא לכבודם של המתים, כי אחרת מהי ההבטחה שמבטיח ירמיהו לצדקיהו? דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות באמת שמטרת ההספד היא משום כבוד החיים. וכל מה שאמר ירמיהו לצדקיהו היה שכמו שאת אבותיך כיבדו עם ישראל, גם אותך יכבדו. איך יכבדו אותך? אחרי מותך יספידו אותך. אבל זה כבוד שניתן לך עכשיו, שאתה יודע שאחרי מותך יספידו אותך. הראיה החמישית בדף עם זין עמוד א', פסוק בתהילים, נבזה בעיניו נמאס, ודורשת הגמרא שהכוונה לחזקיהו מלך יהודה, שבזמן הלוויית אביו הרשע אחז, הוא גירר את עצמות אביו על מיטה של חבלים. בזמן הלוויה הוא ביזה, מעבר לזה שהוא ביזה את אביו אחז, הוא ביזה גם את עצמו. וממילא, מטרת ההספד היא לא משום היקר והכבוד של החיים, אלא של המתים. דוחה מיד הגמרא ואומרת, האם רשאי חזקיהו לדחות את הכבוד של עם ישראל לצורך כפרה של אבא שלו? אשר כבודם נפגע גם כן מהלוויה מסוג שכזה. עונה הגמרא כן, לעם ישראל היה נוח למחול על כבודם, העיקר שחזקיהו יעשה את המעשה הנכון ויכפר על אביו. ראיה שישית במספר לשאלה היא מהי מטרת ההספד, הביאה הגמרא את דברי רבי יהודה הנשיא רבי לפני מותו, שאמר לחכמי ישראל שלא יספידו אותו בעיירות קטנות, אלא רק בקרקים גדולים. ולכאורה יש פה ראיה שמטרת ההספד היא לצורך הנפטר, כי מה אכפת לו לרבי אם יספידו אותו במקום גדול, במקום קטן, אם המטרה היא מטרה לכבוד החיים, אלא בוודאי המטרה היא לכבוד הנפטר בעצמו. דוחה הגמרא ואומרת לו, יכול להיות באמת שמטרת ההספד היא משום כבוד החיים, רק רבי הנשיא היה מעוניין שעם ישראל יתכבד בכך שהלוויה לנשיא נעשית ברוב עם רק בקרקים הגדולים. הראיה השביעית של הגמרא היא מהמשנה שלנו. כתוב במשנה שאסור להלין את המת, אבל אם מלינים את המת בשביל להביא לו ארון ותכריכים, אין איסור בדבר. רואים מכאן שמה שכתוב לכבודו, הכוונה לכבודו של המת, שהמעשים שעושים בשעת ההלוויה הם לצורך המת, כולל ההספד. עונה הגמרא לא. ולא כבודו של המת. אבל מיד שואלת הגמרא, איזה כבוד יש לחי שמלינים את המת? עונה הגמרא לא. באמת, מדובר פה על כבודו אולי של המת. אבל אף על פי כן, כאשר התורה אמרה שאסור להלין את נבלתו של ההרוג על העץ, של הנסכל, זה דווקא דומי דתלוי, כמו אדם שהוא תלוי, אז באמת יש פה עניין של ביזיון. אבל אצלנו שאדם מלין את המת, או אותה משפחה מלינה את המת, לא סתם כי משעמם להם או שלא אכפת להם, אלא בגלל שהם רוצים שזה יהיה מכובד. אבל הכבוד הוא לא בהכרח של הנפטר, יכול להיות שהכבוד הוא של החיים, כדי שתהיה הלוויה מסודרת ומאורגנת. ולכן יש הבדל בין שני המקרים. הראיה השמינית ואחת לפני האחרונה נמצאת 16 שורות מלמעלה בדף מז עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא שאומרת במפורש שאם מלינים את המת לכבודו בשביל לאסוף את בני העיירות מסביב כדי להספיד אותו, או כדי להביא לו מקוננות, או בשביל להביא לו ארון ותכריכים, אין בזה איסור של הלנת המת, והדבר הזה אינו אלא לכבודו של המת. זאת אומרת שהברייתא במפורש אומרת שמטרת ההספד וכל הדברים שעושים בלוויה לכבודו של הנפטר, יוצא שיש לנו ראיה לשאלה שלנו. עונה הגמרא לא. יכול להיות באמת שכוונת הברייתא היא אחרת. הכוונה היא שאם אתה משהה את המת לצורך הדברים הללו, אין בזה ביזיון למת, אבל זה עדיין לא אומר שהסיבה של ההספד או הסיבה של הדברים הללו היא לכבודו של הנפטר. יכול להיות שהדברים הללו הם לכבודם של החיים, רק אין ביזיון בכך שאתה עושה את זה ואתה מעכב את הדברים אם הסיבה היא סיבה ראויה. הראיה התשיעית והאחרונה שבה נצליח להוכיח את שאלתנו, מביאה הגמרא דברי רבי נתן. אם אדם בשעת הלוויה שלו לא נספד כראוי, או לא נקבר כראוי, או שחיה גררה אותו, או שהיה גשם שירד בשעת ההלוויה וזילף על מיטתו, כל הדברים האלה אומר רבי נתן הם סימן יפה לנפטר. זאת אומרת שהם מביאים לו כפרה. אז אם הדברים הללו שגורמים לביזיון, אף על פי כן אנחנו מבינים שזה מביא כפרה לנפטר, אז באותה מידה הדברים שנעשים לענייני כבוד בשעת ההלוויה, הם נעשים לטובת הנפטרים ולא לטובת החיים. ואכן מגיעה הגמרא למסקנה שכל מטרת ההספד והדברים היפים והמכובדים שעושים בהלוויה, כל מטרתם היא לכבודם של הנפטרים. עכשיו חוזרת הגמרא לדברי המשנה. אנחנו נמצאים 8 שורות מעל השורות הרחבות, בדף מ"ז עמוד א'. אמרה המשנה, כאשר קברו את הרוגי בית הדין, היו קוברים אותם לא בקברות משפחותיהם, אלא קוברים אותם בבתי קברות מיוחדים להרוגי בית הדין. והיו שני בתי קברות. בית קברות אחד היה לנסקנים ונשרפים, שזה המיטות החמורות, ובית קברות שני לנחנקים ולנהרגים, שהם המיטות הקלות יותר. והדבר הזה הוא מסורת הלכה למשה מסיני, שיש אך ורק שתי בתי קברות ולא 4 בתי קברות לכל 4 הסוגים. שואלת הגמרא, מה הסיבה לדבר הזה? למה יש שתי בתי קברות נפרדים? עונה הגמרא, בגלל שיש לנו בעצם כלל שאומר שאסור לקבור צדיק ביחד עם רשע. מה ראיה לדבר? פעם אחת באמצע איזושהי הלוויה פתאום הגיע גדוד של מואבים ורצה לתקוף את משתתפי הלוויה. מה עשו משתתפי הלוויה? הלכו והשליחו את גופת הנפטר בתוך המערה שבה היה קבור אלישע הנביא. ברגע שנגע הנפטר בעצמותיו של אלישע, מיד קם אותו אדם לתחייה והתחיל ללכת. מה ראיה מכאן? שאין קוברים צדיק אצל רשע. עובדה שנעשה נס, העיקר שאותו רשע לא ייקבר ליד אלישע. אבל מיד מקשר רב פאפה, לכאורה יכול להיות שכל הסיבה היא סיבה אחרת. הרי אלישע קיבל הבטחה מאליהו הנביא שהיה רבו שהוא יקבל פי שניים מהרוח שהייתה לאליהו. וכאן אולי אלישע הצליח בחייו להחיות אך ורק מת אחד, וכאן במותו הצליח להחיות מת שני, פי שניים ממה שאליהו הצליח. יוצא שאם כן, הסיבה היא שהוא קם לרגליו היא לא בגלל שאין קוברים צדיק אצל רשע, אלא רק בשביל לקיים את ההבטחה של אליהו. עונה הגמרא לא, באמת זה לא נכון. יכול להיות שאותו אדם באמת קם לתחייה, אבל כתוב שהוא הלך על רגליו, אבל לביתו לא הלך, הוא הצליח ללכת רק כדי לצאת מאותה מערה, אבל מיד הוא נפל. מה רואים מכאן? שזה לא בשביל להחיות אותו, אלא רק בשביל שהוא לא יהיה קבור אצל הצדיק. אז איפה מצינו שהצליח אלישע להחיות מת נוסף? עונה רבי יוחנן, צרת נאמן שריפה אלישע היא בעצם שקולה כמו אחיית מת. עכשיו מתחילה הגמרא עניין חדש, 5 שורות מתחילת הרחבות בדף מז עמוד א', אומר אולה משמו של רבי יוחנן, אם אדם אכל בשוגג חלב והפריש איזשהו בהמה לקורבן עבור אותו חטא, ואחר כך אמיר אותו אדם את דתו ונעשה מומר, ואחר כך האדם הזה שב בתשובה, אותו קורבן, אותו בהמה, בגלל שנדחתה מהכשרות שלה לרגע אחד לשעה אחת, מכיוון שאדם שהוא מומר איננו יכול להקריב קורבן, ממילא אותו קורבן נדחה לחלוטין למרות שהוא שב בתשובה. ומביאה הגמרא עוד דבר נוסף שדומה לאותו עניין, גם משמו של רבי יוחנן, שאם אדם אכל חלב ובשוגג ואחר כך הפריש קורבן, ואותו אדם נשתתה, נעשה שוטה, ואחר כך הוא עברי ונעשה שפוי. מכיוון שאותו אדם בזמן מסוים היה בעצם דחוי מן הקורבן, מכיוון שאדם שוטה איננו יכול להקריב קורבנות, אותה בהמה דחויה לגבי המזבח והוא יצטרך להפריש קורבן חדש. הוא מציין את הגמרא שהיה צורך להביא את שתי הדוגמאות, גם של המומר וגם של השוטה, כי אם היינו מביאים רק את הראיה של המומר, היינו אומרים, דווקא מומר שהוא עשה מעשה אקטיבי בעצמו ודחה את עצמו מן הקורבן, אז הקורבן יידחה. אבל האדם שהשתתה, אולי הדבר היה חוזר מאליו, כי הרי הוא לא עושה שום דבר, וממילא הוא נהיה שפוי, ולכן הקורבן שלו לא היה נפסל. כמה שמלן? שאין הבדל. ואם היינו משמיעים רק את המקרה השני של השוטה, הייתי חושב, שוטה זה דבר שאין, זה דבר הזה הוא לא בשליטתו. הוא לא יכול לעשות שום דבר כדי לחזור חזרה ולהיות שפוי. אבל אצל המומר שזה בידיו, הוא יכול להחליט לחזור בתשובה, אולי הדין יהיה שונה, כמה שמלן שצריך להביא את שני הדינים ולהגיד שבשני מלאכה היא אותה הלכה שהקורבן נדחה. אומר רב יוסף, יש גם לי ראיה למה שאמר רב יוחנן. הראיה היא מעיר הנידחת. בעיר הנידחת, כאשר נשארו קודשים, אם הם קודשי מזבח, הם צריכים למות, ואם הם קודשי בדק הבית, פודים אותם. והקשו שם בברייתא, למה הורגים את קודשי המזבח? הרי לכאורה, אם נהרגו אנשי עיר הנידחת, אז כבר הם נתקפרו, ואם הם יתקפרו, ייקחו את אותם קורבנות, את אותם קודשי מזבח, ויקריבו אותם על המזבח. ולא נגדיר את הקורבן כזבח רשעים. אלא מה הסיבה שבכל זאת הם ימותו? הראיה היא שברגע שהם נדחו, אז הם נדחו לעולם, ואי אפשר להשתמש בהם יותר. בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן. אומר רבי לרב יוסף, זה לא נכון, יכול להיות שאותם אנשי עיר הנידחת מתו כאשר הם היו ברשעם, ולא הייתה להם כפרה בעצם המיטה, כי לאדם יש כפרה לאחר מיטתו אך ורק אם הוא חוזר בתשובה, והראיה לדבר היא מדברי רבי שמעיה שאמר שכהן יכול להתאמה לאחד מקרוביו אך ורק אם הם עושים מעשה עמך, פירוש שהם צדיקים, זאת אומרת שיכול להיות מצב שקרוביו ימותו כאשר הם רשעים, והמיטה לא מחפרת אלא אם כן עושים תשובה. דוחה רבא מיד ואומר, זה לא נכון, אי אפשר להשוות בין שני סוגי האנשים אלה. אדם שנהרג בעיר הנידחת, יש לו כפרה בעצם ההרג שלו. לעומת זה, אדם שמת באופן טבעי ברשעו, אין לו כפרה. ראיה לדבר, מספר תהילים, שכתוב שנתנו את נבלת העבדים ואת החסידים לעוף השמיים, אותם גויים שהרגו אותם. מה זה עבדים ומה זה חסידים? החסידים זה הצדיקים, והעבדים זה אנשים שהיו רשעים ובמיטתם התכפרו. אומר רבי, זה לא נכון, זה לא מה שהתכוון הפסוק בתהילים. הפסוק בתהילים דיבר על אנשים שנהרגו על ידי המלכות שלא כדין. אצלהם באמת המיטה שלהם אכן נחשבת ככפרה. לעומת זה אנשים שנהרגו בבית הדין, המיטה שלהם אולי לא תחשב ככפרה. והראיה לדבר עם המשנה שלנו שכתוב שאותם אנשים שנהרגו במיטת בית דין, לא קוברים אותם בקברות אבותיהם, אלא בבתי קברות מיוחדים של אותם נהרגים. משמע שלמרות שהם נהרגו במיטת בית דין, האבון שלהם לא יתכפר. אבל אומרת הגמרא, הראיה הזאת היא לא ראיה. יכול להיות כדי שיתכפר למעוון צריך גם להרוג אותם במיטת בית דין וגם לקבור אותם בקבורה מיוחדת ורק ככה יתכפר להם. מקשר עבד הברב ממשך המשנה שלנו, הרוגי בית הדין לא היו מתאבלים עליהם אלא עוננים עליהם בלבד. לכאורה, למה לא מתאבלים עליהם? אם קברו אותם וזה מה שמחפר עליהם, אפשר להתאבל, ובכל זאת כתוב שלא מתאבלים עליהם. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת צריך שלב נוסף. מהו השלב הנוסף? עיכול הבשר. ראיה לדבר שכתוב במשנה שלאחר זמן שניתקל הבשר מלקטים את העצמות ושמים אותם במקומם, פירושו בקברי אבותיו של אותו נידון למוות. מה הראיה? שלאחר עיכול בשר, אז הגיע כפרה, עובדה שהוא נקבר בקברות אבותיו. תשובה שנייה, עונה רבה שהיא באמת אין צורך בשלב שלישי של עיכול בשר. ומה הסיבה שהקרובים לא מתאבלים על ההרוג? משום שהאבלות מתחילה מרגע סתימת הגולל, סתימת הקבר, לדעת תוספות. לעומת זה הכפרה מתחילה בשלב מאוחר יותר, ובגלל שבשעה שקברו את הנפטר עדיין הקרובים לא צריכים להתאבל כי עדיין לא הגיע זמן הכפרה, לכן לא יצטרכו הקרובים להתאבל עוד לעולם והם נדחו. והסיבה שמשנתנו מחכה גם כן שיהיה עיכול בשר היא רק בגלל עניין טכני, שאחרת אי אפשר להעביר את העצמות כל עוד לא יתקל הבשר. אנחנו 18 שורות מתחילת עמוד ב'. ממשיכה הגמרא בענייני הקבורה ומספרת שלאחר מותו של רב היו אנשים לוקחים אפר מהקבר שלו ומשתמשים בזה לתרופה סגולית לקדחת, ושמואל התיר את הדבר ואמר שהאפר של הקבר לא נאסר בענה. והראיה לדבר היא יאשיהו המלך שהשליך את האפר של העשירה של העבודה זרה אל קבר בני העם. ואנחנו רואים שיש קשר בין הקברים לבין העבודה זרה. כמו שעבודה זרה כאשר היא מחוברת לקרקע היא לא נאסרת, אותו דבר גם כן הקבר ותשמישי המת גם כן הם לא נאסרים. כאשר הם מחוברים לקרקע שהם אפר בעצמו, מקשה הגמרא לשמואל שלוש קושיות משלוש ברייתות, ועל כל אחת מהם תענה באותו תירוץ. הקושייה הראשונה היא מברייתא, כתוב שאדם שחוצב קבר לאביו והלך וקבר אותו בסוף במקום אחר, הקבר הראשון אסור לשימוש לעולמית. אז יש פה ראיה שאכן האפר של הקבר גם הוא אסור בענה. עונה הגמרא לא, כאן מדובר לא על הקבר בעצמו אלא על המצבה שעשויה מאבנים שנמצאת על גבי הקבר, היא אסורה עולמית, ואנחנו דיברנו רק על האפר עצמו ולא על המצבה. קושייה שנייה מקשה הגמרא מברייתא אחרת, כתוב שקבר חדש עדיין לא קברו בו הוא מותר בענה, ברגע שקברו בו אפילו נפל הוא כבר נאסר בענה. אז יש פה ראיה שהמת עצמו גורם לאיסור ענה באפר של הקבר. עונה הגמרא, גם פה מדובר במצבה ולא בקבר עצמו. קושיה שלישית מברייתא שמדברת על שלושה סוגי קברים. קבר ראשון זה קבר שנמצא, זאת אומרת, קבר שמישהו קבר ללא רשותך, מותר לך לפנות אותו משום שגזלו אותך, ומקומו של הקבר טהור. הסוג השני זה קבר שנתת רשות לקבור שם ידוע, אז אסור לך לפנות אותו כמובן, כי זה היה בהסכמתך, ואם בכל זאת עברת לאיסור ופינית, הוא תמה. הסוג השלישי של הקבר הוא קבר שמזיק את הרבים. אז הקבר הזה מותר לפנות אותו, כי זה צורך הרבים, ומקומו טהור, אבל כתוב שהוא אסור בענה. אי, למה הוא אסור בענה? חייבים להגיד שהוא אסור בענה בגלל שיש איסור ליהנות מהאפר של הקבר. ואם כן, יש פה קושי על דברי שמואל. מתרץ את הגמרא את אותו תירוץ, מדובר כאן לא בקבר עצמו, אלא במצבה, בקבר הבניין שעל גביו.
כל טוב.